כל חי אונליין 93fm.co.il.
גף תקף בחריפות את שלי יחימוביץ' ואמר כי היא ניהלה נגדו מסע אלים והיא לא למדה לקח מכישלונה בהנהגת המפלגה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ' הגיבה לדברים ואמרה, ראינו הערב הפגנה אומללה של היעדר מנהיגות ואפס לקיחת אחריות למי שפרס את השטיח האדום לפני ליברמן והעניק לגיטימציה מוחלטת לממשלת הימין שהוא היה מוכן להיכנס אליה בכל מחיר. גם רשימת ההישגים הפיקטיבית שנתניהו לא הסכים להעלות על הכתב היא בדיחה. הרצוג שיקר במצח נחושה, דברי יחימוביץ'. חבר הכנסת איתן ברושי הגיב ואמר כי זה הזמן להחליט ולבחור בין ליברמן כשר ביטחון או ממשלה אחראית ומתונה עם המחנה הציוני.
הם ההוכחה שהצעד שעשה הרצוג בתניחתי ועוד כמה חקים הוא היה צעד נכון. בעצם יש פה שתי אלטרנטיבות. ממשלה ימנית קיצונית שכמוה לא הייתה בתולדות ישראל. קבינט ששר ביטחון יהיה ליברמן והקו יקבע לידי אלקין ובנט. לעומת ממשלה שהצטרף עליה הרצוג והמחנה הציוני שיחד עם כחלון ודרי יכלו להיות ממשלה יותר מאוזנת.
את הדברים אמר לי אבי ממרן במהדורה המרכזית. חבר הכנסת יוסי יונה אמר הערב כי במקום להטיל רפש בחבריו לסיעה, הרצוג מתבקש לקחת אחריות על הכישלון המביך והמהדהד של המהלך שהוא רקח. הצעד המתבקש עתה הוא לקבוע מועד לפריימריס לראשות המפלגה ולאפשר לחבריה להחליט מי יעמוד בראשה, דברי חבר הכנסת יונה. ראשי המועצות בעוטף עזה פרסמו הערב מכתב ששלחו לשר הביטחון בוגי יעלון, בו הם כותבים כי במהלך שנות כהונתו בתפקיד שר הביטחון, עמד יעלון לצידם של תושבי עוטף עזה בצורה בלתי מעורערת והם זכו לקשר מיוחד ולדלת פתוחה בכל עת מצידו של השר. הם מקווים כי מדיניות זו והרוח הקשובה והעניינית תימשך גם בעתיד, לשון המכתב. בתאונת דרכים סמוך לצומת אופרים בין שני כלי רכב פרטיים ורכב הסעות נהרגה אישה ונפצעו עוד 7 נוסעים באורך קל עד בינוני. הכביש נסגר לתנועה עקב הטיפול בתאונה ובוחני תנועה של המשטרה חוקרים את מסיבות התאונה. תחזית מזג האוויר, הלילה ומחר מעונן חלקית עד נאה ללא שינוי במזג האוויר. ביום שישי צפויה התחממות בעיקר בערים. בשבת קודש צפויה עוד עלייה בטמפרטורות שתהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. וביום ראשון שוב צפוי מזג אוויר חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
נפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב לאישי פופובסקי ואשר גרייבר שכאן איתנו באולפן. והערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא האישיות המרצה. האישיות המרצה זה סוג אדם שיכול להיות אדם מאוד מבין, מאוד אכפתי כלפי אנשים אחרים. הוא יכול להבין אחרים שפוגעים בו ומנצלים אותו, ובוודאי ייתן לאנשים אחרים הזדמנות שנייה וגם שלישית. בוודאי שאדם צריך לדעת לוותר, למחול, להיות גמיש. יחד עם זאת, אמרו חז"ל, כל אדם כבדהו וחשדהו. בוודאי שהמחילה והסליחה הם חלק מהותי בקשרים בין בני אדם. יחד עם זאת, אם לדוגמה ראובן פגע בשמעון, אחרי ששמעון סלח, ובכל אופן עירני יותר ולא אמור לאפשר לעצמו להיפגע בקלות פעם נוספת מראובן. הוא יותר יחשוד וינסה לשמור את עצמו מפגיעה נוספת על ידי ראובן. אם לדוגמה ראובן היה אדם שפוגע בגלל שכשהוא היה אדם שמגלים לו סוד הוא היה חושף אותו, שמעון, גם אם הוא סלח לראובן, וזה נהדר, יפה לסלוח, יחד עם זאת, הוא יותר ישמור על הקשר שלו עם ראובן, ולא יהיה מהר לגלות סודות, כי סליחה היא דבר חשוב. יחד עם זאת, זה לא אומר שבני אדם מחזירים את הקשר כמו שהוא היה בעבר בצורה זהה, בעקבות הסליחה. אלא זה אומר שהם מכירים את הקשר, מכירים את החולשות אחד של השני, ולמקום הזה חוזרים, מחזירים את הקשר, אבל מכירים את נקודות התורפה, ויודעים להיזהר בנקודות האלה שוב ושוב. האדם המרצה הוא אדם שהוא זמין לאנשים אחרים בזמנים שלהם. האדם המרצה הוא אדם שפועל לפי הנוחות של אנשים אחרים. אם אנשים אחרים פוגעים בו, הוא מאמין שהוא מאוד אנושי, כי הוא עסוק בלהבין את האחר, ולא להגן על עצמו מהפגיעה. אם אנשים מנצלים אותו, הוא לא ער לכך, הוא לא מזהה את העובדה הזו. הוא משכנע את עצמו שאנשים זקוקים למרחבים שלהם, לזמן שלהם, לתשומת הלב שלהם, למה שהם צריכים. וכך יוצרים קשרים עם אנשים אחרים. הוא חושב שעל ידי ההבנה שהוא יבין, על ידי המרחב שהוא ייתן, על ידי הסליחה שהוא יגלה, על ידי ההבנה שהוא יעניק לאנשים אחרים, כולם ירצו את חברתו. והוא לא שם לב שהוא מעניק במידה מוגזמת, מה שגורם לאנשים אחרים לומר עליו שהוא אדם נהדר, אדם מדהים, אדם שוחר שלום, אדם מיוחד כל כך, הלוואי וכולם היו כמוהו. הוא מופת במשפחה או בחברה. יחד עם זאת, אותם אנשים מרשים לעצמם לנצל אותו ולהתנהג אליו לפעמים אפילו בצורה מזלזלת. איך זה שמצד אחד הם כל כך מעריכים אותו ומצד שני הם מרשים לעצמם לפעמים לזלזל בו? התשובה היא, הוא העביר להם מסר, אני לא רק טוב, אלא אפשר גם לנצל אותי, אפשר להעליב אותי, אני כאן בשבילכם. בכל מצב ובכל זמן, מתי שתרצו, וגם איך שתרצו. זה נורמלי שמדי פעם אנשים פוגעים בנו, מעליבים אותנו. יחד עם זאת, השאלה היא, לא האם זה קורה מדי פעם, אלא האם התהליכים האלה חוזרים על עצמם שוב ושוב, או שהם קורים פעם בכמה זמן. האדם המרצה, הוא מוכן לוותר על עצמו, לוותר משלו בשביל האחרים, אפילו הדברים קיצוניים. הוא מוכן לוותר למען האחרים. דברים קיצוניים ודברים פעוטים של האחרים חשובים בעיניו יותר מאשר הדברים המהותיים שלו. הוא יוותר על עצמו, הוא יוותר לפעמים על בני המשפחה שלו. לדוגמה, יכולה להיות אישה שהיא מאוד מרצה את בני משפחתה. אם ירצו שהיא תעשה עוגה לאירוע, ויודיעו לה את זה בשעה 12 בלילה, בשביל שלמחרת בשעה 8 בבוקר, זה כבר יהיה מוכן. היא תאמר בוודאי, למרות שזה יפגע בשעות השינה שלה, יפגעות בתפקוד של המשפחה למחרת הבוקר, בעלה והילדים. אבל בכל זאת, היא נחושה לא לדרוש לעצמה שום דבר ולתת לאחרים אפילו על חשבון פגיעה במשפחה. היא אומרת לעצמה, כמו שאני מוכנה לוותר מעצמי למען משפחת המוצא שלי, כך תוותר המשפחה שלי, בעלי, הילדים. וכך האדם המרצה מוותר על הציפיות שלו, על החיים שלו, בשביל האדם האחר. הוא יאמר שזה בגלל שהוא כל כך מעריך, מכבד, מחבב את האחר. הוא בוודאי ימצא כל מיני תירוצים שיסבירו למה הוא חי בצורה כזו. האדם המרצה מאמין שאם אתה מקריב את עצמך למען האחר, גם הוא יקריב את עצמו למענך. ואם הוא רואה שאחר לא מרוצה, הוא יקריב מעצמו עוד ועוד. ואנשים אומרים לעצמם, וכמה היה פנים לפנים, כלב האדם לאדם. כלומר, אם האחד נותן לשני, אז השני יחזיר לראשון. אבל קודם כל לא רשום בפסוק, כן מעשה האדם לאדם, אלא כן לב האדם לאדם. כלומר, יכול להיות שאחד ייתן הרבה, והשני לא יחזיר בנתינה. הפסוק שם דגש על הלב, לא על המעשים, כן, לב האדם לאדם, כמו מים הפנים לפנים, כמו שאדם מסתכל למראה ורואה את הפנים שלו, כן, לב האדם לאדם, יכול להיות שהאדם מרצה, הוא אכן מעניק, יוצר הרבה מאוד דברים למען האנשים האחרים. והאנשים האחרים מרגישים חיבה אליו, הוא מרגיש חיבה אליהם, אבל הוא עושה והם לא עושים. כן, לב האדם לאדם זו ההרגשה להרגשה. ההרגשה שהמרצה מכבד את האחר, אולי מעניקה תחושה שהאחר גם מכבד את המרצה. אבל לא יותר מכך, זה לא אומר שאם האדם משקיע למען האחר, האחר ישקיע גם למענו. את זה לא אמר שלמה המלך. שלמה המלך אמר לב האדם לאדם. לכל היותר, הרגשות שיש אצלי כלפי מישהו אחר, הם יכולים אמנם לא לבוא לידי ביטוי במילים, אבל בדרך זו או אחרת הם יורגשו אצל האחר, ואז גם הוא ירגיש כך כלפי. אבל כל זה לגבי הרגש. הרגש משדר, ואז לאחר מכן מקבל בחזרה את אותה תחושה. אבל זה לגבי הרגש, לא לגבי המעשים. זה לא כתוב שאם אני אעשה הרבה למען האחר, הוא גם יעשה בשבילי. כן לב האדם לאדם, לא כן לב העשייה של האדם לעשייה. ובהקשר הזה של האדם המרצה זה עובד כך, האדם המרצה, האחד מרצה ומשדר לאדם שמרצים אותו, אני לא תמיד שווה, אני אעשה מה שאתה רוצה, זה מה שיש בלב של האדם המרצה, אני האדם המרצה לא חשוב, אני האדם המרצה לא יעיל, אני האדם המרצה לא מספיק מכובד, אני אעשה מה שאתה רוצה למענך. והאדם שמרצים אותו, מה הוא מרגיש? כן לב האדם לאדם. האדם מרצה, הוא משדר לאדם שמרצים אותו, אני האדם מרצה לא שווה. האדם שמרצים אותו, הוא מרגיש שיש כאן אדם שמבטר על עצמו בכל אופן ובכל צורה. והוא מרגיש את זה. ואז האדם שמרצים אותו, לא מרוע לב, אבל הוא מנצל אותו. הוא מקבל יותר ומעניק פחות. האדם מרצה מעניק יותר ומקבל פחות. האדם מרצה מאמין שאם הוא יציב דרישות שיסתרו את הנוחות של האדם האחר, ההוא שמרצים אותו, הוא מפחד. המרצה שמה הוא יעזוב אותו. האדם המרצה מאמין שאם הצד השני יבין כמה אני מוותר, כמה אני מוכן לקבל כל דבר אצל האדם האחר, אז הוא השני יגלה איזה נכס אני האדם מרצה. אבל זו אשליה. בהרבה מקרים זה לא מה שיהיה, כי האדם המרצה לא יהפוך להיות אדם מוערך על ידי הריצוי, אלא לצערנו אפילו מושפע לפעמים. לא כל הזמן, אבל לפעמים אנשים הרשו לעצם להשפיל ולפגוע באדם המרצה, מה שהם לא היו עושים לאנשים אחרים. האדם המרצה משלה את עצמו, שהוא אדם שמקריב למען אנשים אחרים, הוא יודע לומר, אני כאן בעולם בשביל לתת לאנשים אחרים. הוא גם יכול למצוא פסוקים שמאשרים את זה, אבל הוא לא עושה את זה בגלל הפסוק, אלא בגלל שזו האישיות שלו. אם הוא היה מודע למניעים האמיתיים שלו, הוא היה מגלה שכל מה שהוא עושה, הוא עושה כדי לקבל תמורה. הוא היה רוצה לגרום לצד השני להרגיש שהוא אסיר תודה אליו. וכך האדם מרצה ירגיש תחושת ביטחון. אני האדם מרצה מוכן לעשות כל מה שתרצה. העיקר שתרגיש שאני האדם מרצה, אין לי תחליף. יש לו מעין הרגשה שאומרת, אני אתן את כל כולי לאחרים. יחד עם זאת, אנשים ירגישו אסירי תודה אליי, ובכך אני נועל אותם איתי כל החיים. הם יראו שאין לי תחליף, אין אנשים כמוני. זה אחד השורשים אצל האדם שמחפש לרצות עוד ועוד אנשים אחרים. הוא אולי נראה כמי שמציע חיבה והערכה לאנשים אחרים, אבל למעשה הוא לא תמיד מודע לזה ולא ער לכך, אבל הוא מחפש לקבל את מה שהוא נותן. ואם הוא לא יקבל את מה שהוא נותן, אבל אם לפחות לא ידחו אותו, זה גם דבר חשוב מבחינתו. כי מבחינתו כל דבר עדיף על הכאב שבדחייה שדוחים אותו. הוא מפחד שידחו אותו. כי ההענקה ללא חשבון, ללא גבול, מכסה על צורך אחר שיש לו. צורך חשוב באישור שאני חשוב, בתחושת ביטחון שלעולם לא יעזבו אותו, לעולם לא ינטשו אותו. האדם הזה כל כך מכור לעשות מה שאנשים אחרים רוצים, עד כדי כך שהוא שוכח את הצרכים שלו. הוא לפעמים עובר תהליך של דיכוי הרגשות שלו בשביל לא לחשוב על עצמו, לחשוב רק על האחרים, לעשות מה שהם רוצים. לכן הוא לפעמים יכול להיות אדם שהוא תקופה ארוכה, לא מתוסכל וגם לא פגוע. ולמה? כי הוא לא מרשה לעצמו להרגיש. הוא תמיד בעבודה. איזה עבודה? עבודת הריצוי. עבודת ריצוי האנשים האחרים. למה הוא מרצה את האנשים האחרים? כי הוא מרגיש שהוא חייב את תחושת הערכה. ואיך מקבלים את ההרגשה הזו? באשליה שלו. זה על ידי כך שהוא יעניק לאחרים, והם יחזירו לו. כך יתברר כמה הוא שווה. אבל כמו שאמרנו, זוהי אשליה, בגלל שאנשים לא רואים אותו כאדם מכובד שנותן מעצמו, אלא כאדם שתמיד ייתן, והוא כך יצר לעצמו את התדמית של המרצה. לכן האחרים מרגישים שאפשר לפגוע בו, להעליב אותו, ולעולם לא יאבדו את הקשר איתו, כי הרי הוא המרצה. ולכן זה לפעמים הופך להיות קשר של ניצול, מנצלים אותו. ולכן אנשים גם מרשים לעצמם לומר מה שהם רוצים ולא חושבים אם הם פוגעים בו או לא. הם מדברים ללא צנזורה, כי הוא לימד אותם שהוא בשבילם בכל מחיר, בכל מצב, בכל זמן, למענם, לשירותם. כל זה כי הוא מאמין שהוא לא שווה, אלא אם כן מישהו מתייחס אליו. אם לא, אז הוא לא שווה בעיני עצמו. לפעמים האדם יחיה כך כל החיים שלו. לפעמים יגיע הרגע שנופל לאסימון והוא מגלה שהוא משקיע בשום דבר. יורד לאסימון שהוא היה מנוצל. ועם רגש האכזבה, מגיע רגש האשמה. הוא אומר לעצמו מילים כמו, נתתי מעצמי המון למישהו שבכלל לא היה ראוי לכך. יורד לו האסימון שהוא יותר נוצל מאשר היה במערכת קשרים בריאה. ואז מאגר של רחמים עצמיים נפתח. הוא מתחיל לומר לעצמו, איזה עולם לא הוגן, למה צדיק ורע לו? והוא כבר מייחל שיהיה רע למי שניצל אותו. הוא לא שם לב לאיוולת אדם תסלף דרכו, ובסוף על השם יזעף ליבו. לפעמים הכעס שלו בא לידי ביטוי בהתפרצות כעס אדירה, או הפוך, באפתיות ששום דבר לא מניע אותו יותר. הוא מבין שהוא מנוצל. הוא לא לוקח אחריות על כך שזה מה שהוא שידר לכולם כל הזמן. זה לא צדיק ורע לו, זה צדיק מנוצל, בגלל שהצדיק הזה לא היה עסוק בליצור מערכת קשרים שמתאימה לו לחיים שלו, אלא ברמת אשליה. האשליה שאם אני אתן לאנשים האחרים מכל מה שיש לי, בוודאי יחזירו לי בחזרה. הוא שידר לכולם, תנצלו אותי. וכעת הוא כועס, למה? כולם הקשיבו למה שהוא שידר, הרי זה מה ששידרת, שאתה כמו אסקופה הנדרסת. מתברר שהוא לעולם לא נתן בלב שלם. לו יצויר, הוא היה נותן בלב שלם והיה לו סיפוק מהדבר, הוא לעולם לא היה מרגיש כעס בכל אופן על זה, כי הוא היה מרגיש שלם עם מה שהוא עושה. מבחינת האדם המרצה, ברגע שהוא מתחיל להבין שזהו, כך אני לא מסכים לחיות עוד, זוהי עדות לתחילת תהליך טיפוס על הר חדש. הדרך עוד ארוכה, אבל מתחילים את הפס על החדש. הר האנושיות הבריאה. הוא יתחיל להרגיש שהוא שווה. לא על ידי שהוא מוכר את האישיות שלו בשביל יחס מאנשים מסוימים. הכעס מעיד על כך שהוא מבין לאיזה מקום עלו ונמוך הוא הגיע בחיים שלו. פתאום יורד לו הסימון שהוא בעצם לא נתן מעצמו כלום לחברה. הוא רק נתן לחברה מה שרצו. הוא לא נתן מעצמו. הוא לא נתן שום דבר ייחודי. כשרצו אוזן קשבת, הוא נתן להם. כשרצו עזרה, הוא נתן להם. כשרצו כסף, הוא נתן להם. כשרצו יחס, הוא נתן להם. אבל כשהוא רצה להביע את עצמו, הוא שתק. כשהוא רצה להביע את הרגש שלו, הוא שתק. כשהוא רצה לבקש משהו, הוא שתק. כשהוא רצה לומר מה שהוא חושב, הוא שתק. כשהוא לא רצה לעזור, הוא שתק. פתאום התברר לו שיש לו אישיות, יש לו צרכים, יש לו מחשבות, יש לו רעיונות, יש לו רצונות, יש לו אישיות, יש לו תכונות, יש לו אופי, יש לו מטרות, אבל אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא התעניין לעולם ברצונות שלו. מתברר שגם הוא עצמו לעולם לא התעניין בעצמו. פתאום יורה לו הסימון שהוא נתן לכולם מה שהם רוצים, אבל אף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא התעניין ברצונות שלו, באופי שלו, במחשבות שלו, בהשקפות שלו, בחוויות שלו, ברגשות שלו, בעשייה שלו, ביצירה שלו, בחלומות שלו. יורה לו הסימון שהוא נוצל, יורה לו הסימון שאף אחד לא מכיר אותו, אולי גם הוא לא מכיר את עצמו, אלא כולם מכירים את הצד המרצה שלו. גם הוא מכיר את הצד המרצה שלו. כולם מכירים איך שהוא נחמד לאחרים, אבל אף אחד לא יתעניין איך הוא לעצמו. גם הוא לא יתעניין איך הוא לעצמו. ההתפכחות הזו מאפשרת לאדם לבחון את המניעים המוטעים שהיו לו, שהפעילו אותו כל החיים. ומשם הוא נע קדימה לקראת עתיד חדש. זה לא יקרה ביום אחד, אבל לפחות הוא ידע ש... במקום המרצה הוא יותר לא רוצה להיות. הוא בהדרגתיות לומד להציב גבולות ולהתייחס לצרכים של עצמו. עם המודעות החדשה לצרכים שלו, הוא יכול לנוע מעלה ולהתחיל להתחבר מחדש אל עצמו, אל הרצונות שלו. נקודת המפנה מתחוללת כשאדם מרצה משתחרר מההרגל למדוד את הערך שלו. על פי מידת ההזדקקות שלו, אל האדם האחר, הוא מתחיל להבין שבשביל שהוא יוכל לתת משהו מעצמו, מהאישיות שלו, מהדעות שלו, מהחוכמה שלו, מהתכונות שלו, מהטוב שיש בו, הוא חייב להיות הוא עצמו. בוודאי, טוב ויעיל מדי פעם לרצות אנשים אחרים. השאלה היא, האם זה מדי פעם או דרך חיים? מהמקום הזה האדם מרצה מתחיל לחיות את עצמו, כי עד היום הוא חי את האנשים האחרים. ולפעמים אפילו לא הרשה לעצמו לחשוב ולהעמיק על משמעות החיים, על משמעות המשפחה, על משמעות העבודה, על המשמעות של הגיל שבו הוא נמצא, על הילדים שלו או על כל תחום אחר. למה? הוא פחד. הוא פחד שמה הוא יגיע למסקנה שונה ממי שהוא מרצה כל הזמן, ואז הוא עלול לגלות דעה לא מרצה. ולכן הוא לפעמים בכלל לא מרשה לעצמו לחשוב אחרת מהאנשים שאותה הוא מרצה. הוא לא שם לב לפעמים שאנשים משתלטים עליו. הוא לא רוצה להיות ער לכך, כי אם הוא יהיה ער לכך הוא יצטרך להפסיק להיות האדם המרצה. וזה לא קל, זה דורש לפקוח את העיניים, כי יכול להיות שפתאום האדם המרצה יתחיל להיות אדם עצמאי יותר, ואז יתברר לו שאנשים כבר לא רוצים את חברתו. ואז הוא יהיה מספיק אמיץ לומר לאנשים אחרים בצורה גלויה או סמויה, מכאן ואילך אני לא המשרת יותר, אלא אדם שרוצה לחיות איתכם ולא רק למענכם. יכול להיות שאנשים שאותה הוא מרצה יאמרו לעצמם, אם כך אנחנו לא רוצים קשר איתך. וגם זה מידע שחשוב לדעת אותו, שאנשים בחברתו בחיים שלו לא יעניקו לו מה שהוא רצה. הערכה, הם רצו אוזן קשבת, הם רצו שירות, עזרה, כסף או כל מיני דברים, חוץ מלראות את האדם שעומד מולם כאישיות נפרדת, עם ערכים, אישיות וצרכים שונים משלהם. אנחנו נצא להפסקה קטנה. לאחר מכן אתם יכולים להתקשר אלינו לשאלות בנושא נפש האדם. האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין המשפחה, בינו לבין החברה. מספר הטלפון שלנו הוא 03-903-903-9. 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
החיים שלכם עומדים להשתנות.
העולם מלא באנשים כישרוניים שעדיין יושבים חובות וצרות ודאגות כל חייהם.
החלומות שלכם יכולים להתגשם.
איך זוכים לשפע הגדול הזה?
האיש שחולל מהפכה בחייהם של עשרות אלפים מגיע אליכם עם כל הסודות לחיים של אושר ועוצמה פנימית. סוד האושר עם המאמן אליהו שירי, ליל שישי, 22:00, רק כאן בכל חי.
אמא, מה אוכלים היום?
היום אוכלים פיצה פון.
יש! פיצה פון, הפיצה הטעימה ביותר בכשרות המעודרת ביותר. פיצה, מלאווח, זיבה, פלאפל, מגוון ארוחות, ספגטים וטוסטים לצד סלט ירקות טרי, והכל באיכות הגבוהה של פיצה פון ובכשרות הרב לנדו. שירות משלוחים בבני ברק והסביבה. להזמנות 03-574-6601, 03-574-6601.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון יד עזרה ושולמית. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שאימצתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
שלום וברוכים הבאים לבנק שלכם. לברור יתרה הקישו אחת. לשיחה עם בנקאי, מקש זה אינו קיים.
רוצה לענות מבנקאי אישי המכיר אותך היטב ומטפל בכל צרכיך הבנקאיים? זה הזמן לעבור למזרח התפחות. ועכשיו לראשונה בישראל, מזרח התפחות מזמין אתכם לקחת את הבנק לניסיון. התקשר למזרח התפחות, כוכבית 8860, ההצעה לתקופה מוגבלת.
נסיעה לאוקראינה לנשים ונערות בערב ראש חודש סיוון, בערב הילולת הבעל שם טוב הקדוש שנפטר בערב שבועות, המסוגל לישועות גדולות ותפילות על ילדים, זיווגים ורפואה, מיום שני ועד יום חמישי, 6-9 ביוני. הכל כלול. המסלול: רבי נחמן, רבי נתן, הבעל שם טוב, רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. ערב ישועות עם הפרשת חלה, כולל הכל, לינה, ארוחות ונסיעות פנים עם הרבנית לסטרי. טלפון להרשמה 058-329-5656, 058-329-5656.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בזכות בי קיור לייזר אני חי בלי כאבים. זה עובד.
כוכבית 3414.
עכשיו במחיר מיוחד בסופר פארם.
מסע אל הנשמה לפולין עם ערכים. הצטרפו לחוויה יהודית מרגשת ומרתקת. ליז'נסק, אושוויץ, מיידנק, ורשה, לובלין ועוד. שבת מרוממת ובלתי נשכחת בקרקוב, בהשתתפות ובהנחיית הרב מרדכי נויגרשל ומנכ"ל ערכים הרב יוסף וליס. מכף ג' עד כף ט' באייר, 31 במאי עד 6 ביוני. לפרטים והרשמה 050-411-9278, 050-411-9278. ערכים.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
השפית הבאה, עונה עשירית, יוצאת לדרך ושולחת אתכן המאזינות לבשל גורמה בריא וטעים. אז אם את יודעת כיצד מכינים קינוע, מה עושים עם בורגול ולאיפה מוסיפים קייל, מקומך איתנו. התקשרי ל-1-900-52-92-93, שלוחה מספר 12, והשאירי את פרטייך, או שלחי מייל לכתובת yael@93fm.co.il, ואולי תהיי השפית הבאה של כל חי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, לפני שנתחיל עם המאזינים, אז שאלה שנשאלנו, מישהי שואלת, אומרת שהיא נמצאת בעבודה, שיש בה ציבור שהוא לא דתי, והשאלה שהיא נשאלת היא, כתוב בגמרא, אין אישה אלא ליופי. והיא שואלת איך אפשר להסביר דבר כזה, וגם כן אין אישה אלא לבנים. איך אפשר להסביר דבר כזה לציבור שהוא חילוני? התשובה היא שאין מה להסביר בדבר הזה. הביטוי אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים, הוא נאמר בהקשר מסוים. זוהי גמרא מסכת כתובות. יש שם משנה שאומרת ש... יש מלאכות שהאישה עושה לבעלה, כמו שיש מלאכות שהבעל עושה לאשתו, דברים שמחויב בשביל המערכת הנישואים, כך יש מחויבות שאישה היא חייבת לבעלה. וכאשר הגמרא דנה במחויבויות של האישה לבעלה, ודאי שהכי טוב שכאשר פשוט עושים דברים ולא מדברים על מחויבויות, אבל הגמרא מדברת על מקרה קצה שבהם כבר מגיעים למצב שצריכים לדבר מה המחויבות של כל אחד. אז הגמרא אומרת שהמלאכות שהאישה עושה לבעלה זה כמו תוכנת, כלומר תוכנת חיטים, מופע לחם, מכבסת, מבשלת. ועל זה אומרת הגמרא שהמשנה הזו היא לא כמו דעתו של רבי חייא. למה? כי רבי חייא אומר שהאישה היא לא חייבת בכל הדברים האלה. מספיק שאין האישה אלא ליופי או לבנים, מספיק שהאישה מצלת את האיש מהחטא, מספיק שהיא מגדלת את הילדים. כלומר, הדבר המינימלי ביותר הוא זה שמספיק. כלומר, כשאומרים אין אישה אלא ליופי, זה בא לומר שזה מספיק. הדבר הזה, אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים, זה מספיק, והיא לא צריכה להיות גם תוכנת לבעלה, מחופה לבעלה, מחבסת לבעלה, זוהי דעתו של רבי חייא, וזה מה שהגמרא אומרת, זה נאמר בהקשר הזה, כלומר אין אישה אלא ליופי, אין אישה אלא לבנים, זה מספיק, והיא לא צריכה, מחויבת לעשות את שאר המלאכות שאפילו יכולות לפגוע ביכולת שלה לשמור על עצמה ועליה כעל הורה. שלום וברכה, ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
בהקשר למה שדיברת קודם, שיש את הקו שבן אדם צריך להיזהר, לא, לא לתת יותר מדי לרצות, שאלה, איפה הגבול הנכון, מה הרעיון של הבן אדם, איפה הוא צריך לתת לבן אדם, ואיפה הוא צריך לא לתת לבן אדם, מה, כאילו, מה, זה יהיה רע?
שאלה טובה, איפה הגבול של האדם? התשובה לכך היא, ודאי שאדם לא יירע, וודאי שאדם צריך להיות נחמד ונעים לאנשים אחרים, וגמיש לאנשים אחרים, ומוותר מדי פעם, כמו שהזכרנו בתחילת הדברים. האמרה, הרעיון הוא לא כאשר האדם מתנהג כך מדי פעם שהוא מקבל, מדי פעם שהוא נותן, אלא העיקרון הוא מה קורה בדרך כלל. ואם והיה, ובדרך כלל הוא מרגיש שהוא יותר זה שנותן מאשר זה שמקבל, הוא מרגיש עוד פעם ועוד פעם שבאירוע חברתי הוא לא יכול להביע את עצמו, כי הוא מפחד שאם הוא יגיד מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה שיהיה, אז אנשים פחות יאהבו אותו, פחות ידברו איתו, פחות יקבלו את מה שהוא אומר, ואז בעקבות זה הוא נמנע מלדבר, מלהביע את עצמו, ואז כך בהדרגתיות הוא מתחיל לאבד את האישיות שלו, הוא מתחיל לאבד את עצמו. מה זה נקרא האישיות שלו? האישיות שלו הכוונה ש... הוא לא מחשיב את הדעות שלו, הוא לא מחשיב את הערכים שלו, ואז כשהחברה והערכים שלו מתנגשים, הוא מוותר על הערכים שלו למען החברה. למה? לא בגלל שהערכים בפני עצמם לא חשובים, אלא כי החברה חשובה יותר מהערכים.
אז למה זה לא נחשב רע? למה זה לא... כאילו
באופן
אני עושה טוב לבן אדם שני, זה לא תמיד נוח לי.
נכון. השאלה האם זה לא נוח לך, אבל בגדול אתה לא מאבד את אישיותך, או שזה לא נוח לך, אבל זו...
אז השאלה היא מה זה בגדול? איפה זה בגדול?
התשובה...
איך הבן אדם יכול לדעת בצורה ברורה מה זה מאבד את האישיות שלו, מה זה לא מאבד את האישיות שלו?
תשובה לשאלה איך האדם מאבד את האישיות שלו. התורה אומרת ואהבת לרעך כמוך. כלומר שאדם צריך לאהוב את עצמו, אלא גם את רעו כמו שהוא אוהב את עצמו. ולמה אנחנו אומרים את זה? כמו שלאחר יש את הדעות שלו ואת העשייה שלו ואת הרגשות שלו ואנחנו מכבדים את זה, ככה האדם צריך לכבד את המחשבות שלו, את הרצונות שלו, את הדעות שלו. האדם מרצה הוא סוג אדם שכאשר הוא מגיע לסיטואציה חברתית, הוא לדוגמה לא אוהב לדבר לשון הרע. והם, רחמנא ליצלן, כן. ואז המקום הזה אומר לעצמו, כן, נכון שאני לא רוצה, אבל נו באמת, זה חברה וזה לא יעליב אותם. הוא מתחיל עכשיו לתרץ ולהסביר למה זה כן אפשרי. הוא מאבד הערכים שלו, למה בשביל להיות חלק מהחברה שבה הוא נמצא. הוא ודאי לא יעיר להם. על זה אנחנו לא מדברים, אבל אנחנו כן מדברים על זה שהוא אפילו מוכן לוותר על הערכים שלו. עכשיו, זו דוגמה אחת, אולי טיפה בולטת. דוגמה נוספת, יכול להיות שבנושא חינוך הילדים, יש לו דרך איך לחנך את הילדים שלו. ואז מגיעים דמויות סמכותיות אלה ואחרות, אומרות לו, אתה טועה, לא ככה צריך לעשות, צריך לעשות אחרת. וכשהוא שומע את הדברים, הוא אולי חושב אחרת מהם, אבל הוא לא מביע את עצמו, הוא לא אומר מה הוא חושב, מה הוא מרגיש, איך הוא רוצה. אני לא מתכוון שצריך להיכנס למחלוקת או למריבה, אבל אני כן אומר שצריך שיהיה דיון בין בני אדם, דיאלוג בין בני אדם. אבל הוא לא נמצא במקום הזה. הוא לא מביע מה הדעה שלו, מה הרצון שלו. עכשיו תאמר לי, בסדר, מדי פעם אדם לא מביע מה הוא רוצה, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש. אתה צודק, על מדי פעם אין בעיה. השאלה אם זה מה שמאפיין את האדם. אם זה מה שמאפיין את האדם, אז זה אומר שזה כבר מעיד שהאדם מוחק את אישיותו, וזוהי בעיה. אז אם כן, זה המדד. המדד הוא כמה האדם מוחק את אישיותו או לא. איך זה נקרא? כאשר האדם כבר אין לו את הדעות שלו ואת הרגשות שלו, בכל אופן כשהוא נמצא במקום של החברה. והוא מהר מאוד מסתיר את מה הוא מרגיש, מה הוא רוצה, מה הוא חושב, יותר מדי פעמים. כמו שאמרנו, מדי פעם אין בעיה.
אוקיי, אז בוא נגיד אני נמצא בחברה שאומרים לשון הרע.
כן.
אני אומר להם, אסור להגיד לשון הרע ואני הולך מהמקום.
כן.
זה צד אחד.
כן.
אפשר לעשות אחרת, אפשר פשוט ללכת ולא לא להגיד להם כלום.
אין בעיה, בסדר גמור, האדם מרצה הוא גם לא ילך. הוא ימנע מלפעול כפי הערכים שלו בשבילו לפגוע בחברה. מצוין, הדוגמה שלך היא נהדרת. בין אם אני אעיר להם ובין אם אני לא אעיר להם. עצם זה שאני לא נמצא שם, זה כבר דבר שהוא לא מבטא את האדם
מרצה. אני חושב על הערכים שלי.
מצוין, האדם מרצה הוא, לא, הוא מוותר ברגע שנמצא בחברה, אין יותר את הערכים שלו, הוא מוותר עליהם.
תודה רבה לך הרב.
בשמחה רבה. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
ישר כוח לכבוד הרב על התוכנית הנפלאה.
ברוך תהיה, תודה רבה.
שם ישמריך.
אמן.
רב, יש לנו במשפחה בחורה בת 33.
כן.
שלפני בערך חודשים אחותה התחתנה. אחותה בת ה-31.
כן.
משפחה דתית. והיא לקחה את זה מאוד קשה. אולי גם מסתגרת, הייתה מסתגרת, ואפילו ניסתה לנסוע, כלומר, ארגנה מזוודה, ואחותה בכורה עצרה בעדה. בכל אופן, הייתה תקופת משבר, זה לפני כמה חודשים. כרגע יש לה אחות, בת 20, ושלוש, שהיא גם דתייה, והיא הכירה כבר לפני שנה בחור. ומאחר שאחותה הגדולה התארגנה לחתונה, אז הם חיכו, ועכשיו הם רוצים להתחתן. אז האמא אמרה להם ככה, תראו, התגובה של הבחורה הגדולה שלנו
בת 33,
בת 33,
כן,
אמרה אני לא יודע אם אני לא יודעת אם אני יוכל עוד פעם שאחות תתחתן לפניי, קטנה ממנה. אז האמא חוששת וכבר התלבטות. השאלה שלנו כבוד הרב זה האם היא צריכה טיפול של רב או רבנית של חיזוק באמונה וכדומה, או טיפול רגשי או את שתיהם, ואיפה לעשות את זה?
לגבי השאלה האם היא צריכה אחד מהשניים או שניהם, טיפול רגשי נראה שזה דבר שהוא די חשוב במקרה הזה. טיפול רגשי, טיפול שיעזור לה להתמודד עם נושא הזהות וההתמודדות במצב שיחסית הוא לא מתאים למצב שבו ימצא את המשפחה שאתה, אולי גם בחברה שבה היא חיה, ובדי שזה מייצר תחושה של או קנאה או מרירות או תסכול, כל רגש שלי אחר תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אבל כנראה שישנם רגשות שמשתלטים עליה, וזה מכביד עליה, וכמובן שזה מובן גם כן. לגבי הנושא של חיזוק באמונה, זה דבר שבכל זמן, בכל מצב הוא תמיד טוב. אם אפשר שניהם, ודאי ששניהם יכול לעזור.
כן, אז עכשיו, אז השאלה שנשארה, מה הרב ממליץ בנושא הזה, טיפול רגשי, מי עושה את זה, איזה מכון, איפה, אנחנו בדרום, מה שנקרא גרים.
כן. אתם יכולים לפנות למרכז הישגים, ויכולים לעזור לכם שם למצוא אנשי מקצוע שימליצים עליהם. אם תרצה, אפשר שאשר גרייבר ייתן לך את הטלפון שלהם שתרד מן הקו. את הטלפון של המרכז.
אוקיי, כבוד הרב.
בסדר, שיהיה בהצלחה בעזרת השם, ושיהיה מזל טוב בעזרת השם.
אמן, שמברך אותך, כבוד הרב.
לכל המשפחה בעזרת השם.
אמן, שר כוח,
שמשמריך. אמן, תהיו. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון יד עזרה ושולמית. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שימצאתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג במלון כינר, פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. שבת פרשת באר, 20 במאי, והכל ב-620 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-5500-654, 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
מזגן קונים בתרגלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה בשווי 550 שקלים ברשת אופטיקה הלפרין במתנה. עכשיו, בכל סניפי תרגלין חשמל כהלכה, הרשת הגדולה והזולה למוצר הדתי.
מה? שני שקלים? וואי, רק שני שקלים?
כן, לילה שלם של מיזוג בפחות משני שקלים. התקדמו למזגן אלקטרה פלטינום A, מזגן חסכוני ושקט. תיהנו מקיץ נעים ותחסכו מאות שקלים. אלקטרה, המזגן של ישראל. תחשיב החשמל לשבע שעות ב-24 מעלות צלזיוס בחדר של 12 מטרים רבועים לדגם 100 ו-140 אינברטר.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 6 של חבורת תרי"ג.
נימר התקרב לברשבסקי בצעדים איטיים. והביט לתוך עיניו.
יעדים, תמשיכו להתפלל. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים.
כולם עקבו במתח רב אחרי המתרחש. ולפתע...
חבורת הריאג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
רוצים לעבור לדירת חלומות בלי לארוז ארגזים? בואו ללמוד מטובי המעצבים איך לשדרג את הבית שלכם מבלי לשבור קירות. מגזין דירה נאה, להשיג עכשיו בחנויות.
יש דברים שמדברים רק לגברים. טיטניום, דאודורנט הספרי לגברים הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בסדרת טיטניום, דאודורנט ספרי עוצמתי המעניק תחושת רעננות וביטחון לאורך זמן. דאודורנט טיטניום, להשיג במחירים מיוחדים ברשתות השיווק והפארם.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
אם את רוצה ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס המרתקות לכלי טיפולי וחינוכי לחווים קשיים בחייהם, את מוזמנת לקורס מדריכי רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלי תעודה מוכרת, איתה תוכלי להשתלב במגוון תפקידים, ותרכשי מקצוע מרתק וחווייתי, שיעניק לך משמעות. לפרטים ופגישת ייעוץ ללא תשלום, חייגי לרטורנו, 02-999-8244, שלוחה 8, רטורנו, 02-999-8244.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול.
ותן חלקנו. 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל. משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא. ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029. כוכבית 3029.
הידעתם כי בכרטיסי אשראי עלולים לעבור על איסורי ריבית? כיצד נמנעים מאיסורי ריבית בחתימת חוזה על דירה? ומה הם התנאים לעריכת היתר עסקה? כל התשובות לשאלות שלכם המאזינים בהלכות ריבית מפי הגאון הרב פנחס וינד שליטה, מחבר סדרת הספרים ברית פנחס, יום חמישי, 8 בערב, כאן בקול חי.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
כן.
שלום וברכה.
כן, מדבר אהרון.
שלום וברכה, אהרון.
כן, אני הייתי במצב ממש מאוד מאוד קשה.
כן.
שחשבתי שאני כבר אין לי חיים, פשוטו כמשמעו, אני לא יכול להתקדם כבר, לא רגשי, לא גופני, אני כבר פרוס ומחוסה לגמרי, ובסוף היום אני בחור ישיבה מאוד מצלח, אפילו המגיד שיעור, ישיבה גדולה כבר, תרום החתונות, והמגיד שיעור אמר לכמה מהבחורי הישיבה שהוא צריך להכין את השיעור הרבה יותר זמן בגללי, בגלל שאני שואל קושיות מאוד טובות בשיעור.
או, ברוך השם, גם משמח וגם מודד את האחרים.
עזרת השם.
יפה מאוד. בסדר גמור, אז שיהיה בעזרת השם בהצלחה רבה. יש איזושהי שאלה שהיית רוצה לשאול? בסדר גמור,
בעיקרון רציתי אולי לשאול, בגלל שאני כבר במצב מצליח, יש לי יכולות לערוך חוברות, להקליד, להתפיל, ללקט. שאלה היא, האם מתאים לבחור ישיבה שאיך אומרים, להחצן את עצמו בגיל שעוד לפני החתונה?
מה זאת אומרת להחצן את עצמו? מה אתה מייחצן את עצמך?
לא להחצן, סליחה לביטוי הלא יפה. לערוך דברים כאילו, כאילו כמו ספרים, כאילו דברים.
אין בעיה. שבעזרת השם בהצלחה רבה. ותמשיך,
אמן ואמן.
תמשיך לעשות חיל, ויופי שחיזקת אותנו, שגם בזמנים של משבר ומצוקה, אדם יכול להתרומם, ולהגיע למקום שבו הוא מאתגר את החברה שנמצא סביבו, ומתקיים בו ומתלמידה יותר מכולם. שבהצלחה בעזרת השם. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שלום וברכה.
אני רוצה לשאול שאלה.
בבקשה.
למה הנפש של הנפש עצבנית כל הזמן, כאילו של הבן אדם?
למה הנפש עצבנית של בן אדם? תלוי איזה נפש, אבל ישנה נפשות שנכון שיש בהם איזושהי תחושה של עצבים. ולמה זה? לא פעם העצבים מגיעים בעקבות איזשהו פער מסוים שיש בין רצוי לבין מצוי. כלומר, יכול להיות שבכל מיני תחומים בחיים האדם מרגיש פער בין רצוי לבין מצוי. לדוגמה, זה יכול להיות בה מערכת הניסויים, שהוא רוצה שיהיה טוב יותר והוא מרגיש יותר את המצוי ולא את הרצוי שהוא רוצה שיהיה. זה יכול להיות בתוך מערכת ההורות, שהוא רוצה שיהיה רצוי בצורה שונה והוא חווה את המצוי שזה בצורה אחרת. יכול להיות שזה בתחום העבודה או בכל מיני תחומים האחרים. ואז ברגע שהנפש נמצאת באיזשהו פער מסוים בתחום שניים או שלושה, זה משפיע על הנפש שנמצאת במתח. מתח יוצר פער, הוא לא יוצר, אלא מתח הוא בעקבות פער בין רצוי לבין מצוי. וכאשר ישנו הפער הזה בין הרצוי לבין המצוי, הנפש היא מביאה לידי ביטוי את הפער הזה במתח. ואז האדם בהרבה מאוד מקרים מה שהוא עושה, הוא רוצה לגשר על הפער בין המצוי לבין הרצוי. אחד מהכלים לפתור את המצב המתוח הזה בין המצוי לבין הרצוי, זה על ידי עצבים. למה? כי כשאדם כועס זה מעניק לו תחושה של שליטה, תחושה של אשליית שליטה בהרבה מאוד מקרים, ואז לכן הוא עצבני יותר. אז אם כן, יש פער בין רצוי לבין מצוי, הפער הזה מייצר תחושת מתח, ותחושת המתח היא זו התחושה הזו היא זו שמולידה את העצבים אצל האדם. צריך לראות באיזה תחום. צריך למצוא את התחומים בחיים שבהם אנחנו מרגישים שיש פער בין רצוי לבין מצוי, ולהתחיל לגשר עליהם. ואיך מגשרים על פער בין רצוי לבין מצוי? אני אתן דוגמה. בוא ונאמר, ואני עכשיו אדם, שאדם מאוד רציני, מאוד כבד ולא מחייך, אבל אני מרגיש לא טוב עם זה. ואני אומר לעצמי, די, אני כבר לא רוצה יותר, אני רוצה את אדם שהוא שמח יותר, חייכן לאנשים אחרים. האם אני אצליח לעשות שינוי מן הקצה לקצה? התשובה היא לא. האדם זקוק לשינוי בהדרגתיות. גם כשהרמב״ם אומר שאדם יעשה שינוי מן הקצה לקצה, אין הכוונה שבבת אחת יהיה קמצן מוחלט, ואז יהיה פזרן מוחלט, כי האדם לא יכול להכיל דבר כזה, אלא הכוונה שילך אל הכיוון הקיצוני, אבל יעשה זה כמובן בהדרגתיות. כמו שישנו רעיון נהדר, שאומר בעל הנועם אלימלך, הנועם אלימלך אומר רעיון יפה. הוא אומר שהאדם שנמצא בחוץ לארץ, הגמרה, סליחה, מסכת ברכות אומרת, שהאדם שנמצא בחוץ לארץ, ברכות כפחת, האדם שנמצא בחוץ לארץ, מה צריך לעשות? לכוון לכיוון ארץ ישראל. האדם שבארץ ישראל צריך לכוון לכיוון ירושלים. האדם בירושלים מכוון לכיוון הר הבית, הר הבית מכוון לכיוון המקדש, המקדש מכוון לכיוון קודש הקודשים. שואל בעל הנועם אלימלך, למה הגמרא לא אומרת שאם כבר אתה נמצא בחוץ לארץ, תכוון בת אחת לקודש הקודשים? למה ההדרגתיות הזו? התשובה היא שאם אתה רוצה להתקדם, תלך על הדרגתיות. תלך מחוץ לארץ, תכוון רק למשהו אחד, לארץ ישראל. אם אתה בארץ ישראל, תכוון רק למשהו אחד. לאיפה? לירושלים. אל תכוון שתי דרגות מעליך, תכוון אך ורק דרגה אחת מעליך. זה מה שאומר שלמה המלך, עיני כסיל בקצה הארץ. הוא כבר רואה את קצה הארץ. אל תסתכל בקצה הארץ, תסתכל בקצה המטר שנמצא לפניך. כלומר, תסתכל רק בדרגה הקרובה אליך, ואליה תתקדם. אל הדרגה הזו אתה צריך להתקדם. אז כך גם כן, כך אני אומר בתחום הזה. כך כל מיני תחומים בנפש שאתה מרגיש שהם מבחינתך ברמה שהיא לא כל כך ברמה שאתה מרגיש פערים, נגיד בתחום הניסויים וכדומה, ולאחר מכן מה שנעשה, תיקח עצמך את התחומים האלה ותנסה לראות, נגיד בתחום הניסויים, ההורות, איך אתה משפר את זה ב10%. לדוגמה, נגיד אתה אומר ש, אני סתם אומר דוגמה, כן? נגיד שבמערכת ההורות אני מרגיש פער מסוים בין הרצוי למצוי. המצוי זה שנגיד הילדים לא מקשיבים לי, הרצוי שהילדים יקשיבו יעשו כל מה שאני רוצה. מצוין, אז הרצוי זה 100% שיפור, המצוי זה 0% בו המקום שבו אני נמצא. מה שנעשה, בוא נחפש מה זה יקרה 10% שיפור. לדוגמה, שהילדים, כל אחד בפני עצמו, יקשיב לי רק פעם אחת בבוקר. אני הבאתי דוגמה. יפה, זהו, רק בזה עכשיו מתמקדים. רק בלשפר את ה10% האלה. ואז לאחר מכן עוד שלב, ועוד שלב בהדרגתיות. לא צריך להגיע לרמת 100%, אבל ברגע שאתה תרגיש שאתה מתקדם, ואתה נע, ואתה משתפר לאט לאט, אז אתה תוכל להיות בעזרת השם יותר ויותר מסופק ומלא, כיוון שתרגיש את ההתקדמות.
תודה רבה לך על הכל.
בשמחה רבה, בעזרת השם שיהיה בהצלחה. נסיים בדקה האחרונה שיש לנו שאלה לגבי האדם המרצה. האדם הזה מרגיש שהוא לא מצליח לעצור, ואיך הוא עוצר את עצמו. התשובה היא שאל תחפש לעצור את עצמך בצורה ברוטלית קיצונית ואת אחת, אלא קח לעצמך פעם ביום דקה, שתי דקות שבן אדם מבקש ממך משהו, תגיד לו לא עוד 5 דקות, עוד 10 דקות. כמובן לא אם זה משהו דחוף, אבל כלומר תתאמן בדברים קטנים, ואחרי ההתאמנות בדברים קטנים יהיה לך יותר קל בעזרת השם. אנחנו מודים ל אשר גרייבר, למנדי אור, לכי המאזינים, היו ברוכים.
השפית הבאה, עונה עשירית, יוצאת לדרך ושולחת אתכן המאזינות לבשל גורמה בריא וטעים.
אז אם את יודעת כיצד מכינים קינוע, מה עושים עם בורגול, ולאיפה מוסיפים קייל, מקומך איתנו. התקשרי ל-1-900-52-92-93, שלוחה מספר 12, והשאירי את פרטייך. או שלחי מייל לכתובת yael@93fm.co.il, ואולי תהיי השפית הבאה של כל חי.
שלום, מדבר אריה לורי, מנהל ארגון יד עזרה ושולמית. אני מודה לכל התורמים שלקחו חלק ביום השידורים עבור הבית החם. הילדים שאימצתם זוכים כל יום לארוחת צהריים חמה וביטחון תזונתי בזכותכם. אני מודה לכם מקרב לב. תודה.
מזגן קונים בתרקלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה בשווי 550 שקלים ברשת אופטיקה הלפרין במתנה. עכשיו בכל סניפי
תרקלין חשמל כהלכה, הרשת הגדולה והזולה למגזר הדתי.
ארגון ותתפלל חנה מזמין אתכם לשבת שכולה עונג במלון כינר. פעילויות מגוונות והרצאות מרתקות מפי הרב יצחק כהן צמח שליטה. שבת פרשת באר, 20 במאי, והכל ב-620 שקלים ליחיד בחדר זוגי. להזמנות חייגו 052-5500-654, 052-5500-654. ארגון ותתפלל חנה, שבתות עם נשמה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 6 של חבורת תרי"ג.
אלכס ולדימיר רצו לכיוונו של תנחום ותפסו אותו. הם חסמו לו את הפה שלא יוכל לצעוק ולהזעיק עזרה, וגררו אותו לתוך המחסן של ורשבסקי.
ולדימיר, תקשור אותו טוב לכיסא, אנחנו צריכים להמשיך להיכפס את שם הלכים.
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722-79-6666.
רוצים לעבור לדירת חלומות בלי לארוז ארגזים? בואו ללמוד מטובי המעצבים איך לשדרג את הבית שלכם מבלי לשבור קירות. מגזין דירה נאה, להשיג עכשיו בחנויות.
מזגן קונים בתרקלין חשמל כהלכה. קונים מזגן אלקטרה, תדירן או טורנדו, ובוחרים ממגוון משקפי שמש אופנתיים או מסגרות ראייה בשווי 550 שקלים ברשת אופטיקה הלפרין במתנה. עכשיו בכל סניפי
תרקלין חשמל כהלכה, הרשת הגדולה והזולה למגזר הדתי.
מהפכה.
עכשיו חדש, מהפכת מחירי המשקפיים של ישראל יוצאת לדרך, ורק במשקפיקס. כל המשקפיים בחנות, מ-50 ועד 100 שקלים בלבד, כולל התשות. ארונוביץ' 10, מרכז רימונים בני ברק.
משקפיקס.
התשות 6, הצילינדר 2.
משקפיקס.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נוסעים למירון, לא זזים לפני שכולם חגורים, מלפנים ומאחור.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב עכשיו חצות באולפן יעקב גפן. השר יריב לוין, הממונה על המסע ומתן מטעם הליכוד, נפגש הערב עם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. בסיום הישיבה נמסר כי היא התקיימה בצורה עניינית וטובה, וסוכם להמשיך מחר את המסע ומתן על מנת לסיים אותו בהקדם האפשרי. מחר ב-10 בבוקר תתקיים פגישה נוספת בין יריב לוין למשה ליאון, ומקורבים לשני הצדדים אומרים כי הפערים לא גדולים והם ניתנים לגישור בזמן קצר. ידיעה שמסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. יצחק הרצוג כינס מסיבת עיתונאים הערב באמר כי ניסה כמיטב יכולתו למנוע את הירקמותה של ממשלת נתניהו ליברמן בנט מתוך תחושת אחריות לעתידה של המדינה. לדבריו השיג הישגים רבים במסע ומתן שניהל עם נתניהו, אך נתניהו סירב להעלות אותם על הכתב.
לאחר שורת סיכומים מרחיקי לכת, דרשתי שכל הסיכומים יהיו כתובים, בעוד שראש הממשלה סירב.